שהוא ממש כותב את זה, שהיה להם בחלב שם את התלמיד חכם הגדול, כאילו המנהיג של הקהילה, וכל בחור שהוא כבר היה מגיע, שהוא היה לומד המון המון שנים, וכבר היה רוצה כאילו לצאת החוצה, הוא היה בא אליו, והמור, הרב הגדול הזה היה ממש מתאים לו את התחום שלו בתורה. הוא פשוט כותב את זה כזה יפה. מי מתאים לו להיות פוסק הלכה? במי מתאים לו להיות מלמד חומש לילדים, שזה העניין שלו, החומש. במי מתאים לו בכלל להיות מורה הוראה של מוסר ולעורר אנשים לחזור בתשובה. והוא כותב את זה, מה זה יפה? פשוט אף פעם לא שמתי לב לזה. שיש כל כך הרבה תחומים בעבודת השם, כאילו כל כך הרבה תחומים, אתה יכול להיות, כולם זה נראה שהם רב, אבל לכל רב יש איזה נישה כזאת טיפה אחרת. וככה גם בדורות שלנו, לכל דור יש איזה צמא נשמתי לפן אחר בתורה. והרב צבי יהודה אומר לנו, תקבלו אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאיה, לדור הגאולה יש תורה חדשה. זה לא תורה מומצאת. מה המקור שלה? הרב כותב פה באיגרת, המאור החי שבפנימיות אור העליון שבאור התורה. נגיד שהבנו, אבל מילה אחת אנחנו, היא קצת מנהדהדת לנו. מה זה פנימיות? יודעות, נכון? מה זה? תורת? נכון. כל המקור של לימודי אמונה זה בתורת הסוד. בסדר? הרב לא המציא שום דבר. הוא לא בא והמציא תורה חדשה. רגע, רגע, בוא נמציא משהו חדש שיהיה לעם ישראל. תרח, הוגה ממוחו השופע. באמת. אבל זה לא בא משום מקום. הכל תמון חדש. בתורת הסוד, והנקודה של לימודי אמונה שאנחנו, הרב יגיד לנו את זה עוד הרבה הרבה פעמים במאמר הדור בהמשך, סליחה, בהמשך יותר בפסקה ו' וז' וכולי, הוא יגיד לנו כמה שאנחנו צריכים לעשות את זה בהיר, מובן, מסודר, שהלימודי אמונה הם לא יהיו משהו כזה שאתה צריך לשבור את השיניים ואת העיניים ואת הרגליים ואת הידיים ולא הבנת כלום, אלא שהתורה היא צריכה להיות גם מאוד מאוד עמוקה, גם מאוד מאוד רחבה, זה שני דברים שונים, בסדר? וגם מאוד מאוד בהירה וברורה וחדה, שהיא באמת מי שלומד אותה. פעם עשינו סרט למדרשה, זה היה בפעם הראשונה שעשינו את הסרט, זה היה במחזור י' א' נראה לי, זה היה ממש מזמן. אז, ומאז עשינו כבר שלוש סרטים, אבל זה כל הזמן היה עם אותו במאי, זה הסרט שראית וגם עם אותו במאי, אבי פרידמן. ומה זה בן אדם חמוד משואם? בן אדם מגניב. ואז הוא בא בפעם הראשונה, מסכן, הרגנו אותו. בסוף הוא אומר, וואי, כמה אתם מדברות? מישהו שואל אתכם מה זה שירת חברון, 5 שעות הרצאה, נראה לך יש לי כוח להקשיב. את צריכה לדעת להגיד את זה בשלוש מילים, מקסימום שלושה משפטים. מה הבעיה שלנו הדוסים? שואלים אותך שאלה, את מתחילה לענות, ואז את אומרת, רגע, התשובה היא הרבה יותר עמוקה, ואת מתחילה, מגיעה לבריאת העולם, ולמה בכלל, איך הגענו, נכון? מכירות את זה? קרה לכם פעם? מישהו שואל אותך, למה אסור להדליק אור בשבת? את כבר מגיעה איתו ל... בסדר? הדור הזה, אתם יודעות מה זה הדור הזה? יש לכם אחד כזה? פעם עוד היום מדברים על איזה פזפ בשלט, נראה אתם אפילו יודעות מה זה שלט של הטלוויזיה, זה כאילו איזה מוצג כזה, פרה-היסטורי, כמו הטלפון חוגה. נכון, אבל פעם היום מדברים על זה שיש פרסומות, ובינתיים אנשים מזפזפים לערוצים אחרים. היום אין זיפזופ, הכל טליק טליק, איקס, כאילו האצבע שלך על ה... על ה... מה? מה, שלט? לא, ברור שיש. אבל נראה לי שהיום אנשים בכלל בקושי רואים טלוויזיה, הכל נמצא כאן. אבל באמת היום הקשב שלנו, תשומת הלב שאנחנו מוכנים להעניק לדברים, כתוצאה מכך, העומק שאנחנו מוכנים להיפתח לדברים הוא הרבה יותר מאתגר. והרב אומר לנו, תקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאי המצוין. הכל תמון בתורה. אבל זה המקצוע שלנו. בשביל זה יש תלמידי חכמים לא מתודית איך להפוך את לימודי האמונה להיות קליטים ובהירים. לא את זה אני מתכוונת. לא מתכוונת שזה צריך לראות עם סלוגן כמו של פרסומת. אלא באופן מהותי, לימודי האמונה, מה שיש לתורה להציע לנו, זה ממש העבודה של הדורות שלנו. הדברים צריכים להיות ברורים, הדברים צריכים להיות בהירים, עמוקים, 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 אבל חדים, שכשאני באה ללמוד, אני לא מסתובבת סביב הנקודה, אלא באמת שהאדם רחוק מתורה ומצוות, או גם אנחנו, שכל כך מתבלבלים מכל הגירויים והתרבות המערב, ואיפה שאנחנו חיים, גם אם אנחנו שיא הדוסיות, ואבא שלך רב, וסבתא שלך רבנית, ואת גדלה ב... לא יודעת, חרשה, סתם. אמרו לי שזה מקום של דוסית, אין לי מושג, אין לי של דוסית, אין לי מושג אפילו איפה זה על המפה, בסדר? אבל טוב, זה לא משנה, סתם חיפשתי מקום שאין לי שם אף אחד. נכון? זה לא משנה. הנשמות בדור הזה זקוקות, מבקשות את התמצית המזוקקת של למה אנחנו נמצאים פה. איך אנחנו רואים את זה? בשאלות שהדור הזה שואל, בסדר? למה עם? אין לאומיות, העולם הוא כפר גלובלי, מכירות את הביטוי הזה? נכון? מה זה העולם כפר גלובלי? את יכולה, זה שאת יכולה לשבת כאן ולהזמין חולצה שאיזה סינית בנערף אינדונזיה, היא לא סינית, היא אינדונזית, משיין תפרה, טוב? זה העולם הוא כפר גלובלי. זה שאת יושבת פה ומתכננת לך טיול בגיאורגיה, לא את, לא משנה. בסדר? בנף יד, בלחיצת כפתור אפילו, זה כבר לא לוחצים, זה לא יודעת מה עושים שם. בסדר? את יכולה לעשות עסקאות של מיליוני דולרים רק בטביעת אצבע מהקורסה שלך בבית. זה כפר גלובלי. כל המפרידים של לאומיות, של מהות, שלמה בכלל צריך שיהיו סינים ואינדונזים ופרואנים והודים? למה? מי צריך את זה בכלל? פעם, לפני 20 שנה כבר זה היה. אז הסתובבתי ברחובות ניו יורק, זה סוד, סתם לא סוד, הייתי בשליחות של הסוכנות. ושם זה עוד אז היה בחיתוליו של הכפר הגלובלי הזה. אבל את ממש רואה מה זה ערב רב של מלא מלא צבעים ומלא מלא אנשים ומלא מלא סוגים והכל מורבב. וזה משהו אחר מאשר הקיבוץ גלויות שאנחנו מנסים לעשות פה. פה זה באמת קשה, קור ההיתוך הזה של דוד בן גוריון שרצה לעשות עם אחד, זה מאוד קשה. שם אין עם אחד, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה. אין איזה אידיאל כזה שאמורים לקדש אותו, שתהיה מהות אחת לעם הזה. אבל זה לא משנה באמת מאיפה אתה ומי אתה ומה הערכים שלך. הכל ביחד, אז זה הלאומיות. איזה עוד ערכים הכי בסיסיים באים לידי שאלה בדורות שלנו, בתקופה שלנו? נו, הכי צועק. אז אפילו עוד לפני זוגיות. הבעיה אומרת משפחה. למה צריך משפחה? מה זה משפחה? הביטויים הכי מצחיקים של זה, נכון? אבל בוואטסאפ, כל האייקונים, איך קוראים לזה? האימוג'ים האלה, נכון? שיש כל מיני סוגים של משפחות. שני אבות, שתי אמאות, אבא ואמא, רק אמא, רק אבא. מי אמר שיש לזה איזה דוגמה מסוימת שככה נראית משפחה? מה עוד? אפילו עוד לפני המשפחה. הזהות. פעם, זה לא הייתה שאלה בכלל, מי אתה? זה לא הייתה שאלה שיש לה רצף. פעם הייתי באיזה קורס, אז ממש הסבירו שהיום לשאלה מגדר, כאילו מין, איזה מין, יש שש תשובות, בסדר? כן, אני לא זוכרת את המכילה. יותר. יותר את אומרת כבר, באמת למדתי את זה לפני שש שנים, יכול להיות שזה התעדכן מעד. מה?
באמת שאני חשבתי למשהו בבדות, ליד הנקבה היה משהו הרי, לא רוצה להגדיר משהו כזה לחדדים, אני לא
מבינה באיזה
לשון מדברים
להיות,
נכנסתי
להגדרות
ואני גם...
לא, התבלבלתי. כן.
מחדש.
נכון? אבל באמת זאת שאלה, זה אנחנו צריכים להבין, אפילו כשאני אומרת מלחמת התרבות, יש לו ממש פרק יפה ממש. אתם מכירות את הספר הזה? ראיתם אותו כבר? קניתם אותו כבר? עוד לא? קדימה, בנות. מלחמת התרבות. עכשיו הוא קצת ישן, אני מודה, כבר מלפני, השנה בדיוק יש 20 שנה לרב אלי ולרבני דינה שהם נרצחו. אבל זה שיעורים שהרב אלי אורוביץ העביר בישיבה על סוגיות תרבותיות. עכשיו, בסדר, זה מלפני 20 שנה, אז אנחנו כנראה קצת התעדכנו מאז, או לא נראה לי שהתורה התעדכנה, פשוט השאלות התעדכנו, אבל יש לנו ממש פרק שהוא מדבר על המהות של הפמיניזם, של כל הבירור הזה, של הוא לא התחיל אז, אבל הוא רק החריף מאז. מה זה בכלל, מי אני, אם אני זכר ונקבה ברעם, זה הדברים הכי בסיסיים בבריאת האדם, זה ממש ההגדרה העצמית שלי עוברת, הרב צבי יהודה כל הזמן היה חוזר ואומר שקודם כל יש קומת אדם, קומה של בן אדם, אחר כך, אבל מיד הדבר אחר כך שמגדיר אותי, זה מי אני, זכר ונקבה. הדברים הכי בסיסיים נפתחים לשאלה. לכן הרב אומר שהתשובות צריכות להיות מאוד מאוד בהירות, עמוקות, ברורות, בסדר? זה לא כי מתודית טווח הקשב של אנשים הוא 3 שניות, אלא כי כשהשאלות הן כל כך נוקבות, התשובות הן צריכות להיות הכי על חוט השערה. אנחנו לא יכולים להתגמגם, כי אנשים בהגדרה הכי פנימית שלהם, זה לא דבר פילוסופי, בסדר? סוגיה פילוסופית שעכשיו את מדברת על מהות, לא יודעת מה בעולם. זה נוגע לחלקים הכי פנימיים בנפש, ושם חייבת להיות ודאות. ולכן העבודה שלכם כשתתחתנו, מה תהיה? לגדל את בעלכן להיות תלמיד חכם, ואחר כך לגדל את הילדים שלכם, הלוואי שגם אני אזכה לעשות את זה, לגדל את הילדים שלנו להיות תלמידי חכמים. קודם כל, לא, אני ממש מרגישה שזה צריכה להיות שאיפה שלנו, באמת, שבתי המדרש שלנו יוציאו תלמידי חכמים. אני מתארת לעצמי שהרבה רוצות שהבחור שלהם יהיה איזה קצין, או איזה גם רופא, גם רב, גם לא יודעת מה, משגר חלליות לירח. לא, איפה אנחנו רוצים באמת? עכשיו אני לא יודעת, יכול להיות שבסוף הוא לא יהיה תלמיד חכם, והפניות שלו בחיים יהיו דבר אחר, אבל קודם כל שנרצה את זה, כי כדי שבית המדרש יוציא תורה כזאת, שהיא המאור החי שבפנימיות אור העליון שבאור התורה, צריך לשבת וללמוד תורה, הרבה תורה, הרבה 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 מאוד תורה. צריך שהמנוע של החיים שלנו יהיה בית המדרש. הלימוד, הלימוד, הלימוד. אחר כך תמיד לנו במיוחד הבנות מדגדג בידיים, אז מה נעשה? אז איפה נגור? אז מה יהיה השליחות שלי? אז אני אהיה גננת בגרעין תורני, או שאני אהיה, לא יודעת, אחות בבית חולים שיקומי, או ש... בסדר? איפה? ישר אנחנו רוצות לעשות את זה, וזה מצוין, כי חווי הם כל חי. היא רוצה חיים, היא רוצה לחוות, היא רוצה לעשות. אבל חלק מזה, באמת, לא יודעת, נראה לי, שאנחנו רוצות שגם בית המדרש שלנו יהיה ממש כאילו הגנרטור זה קטן מדי, כמו קור גרעיני כזה, טוב? שהוא כל הזמן מייצר, הוא לא מייצר את התורה מחדש, הוא פשוט מחדד אותה ממש לכל השאלות הכי נוקבות. דיברנו על זה טיפה, אתם זוכרות בשבוע שעבר שאמרנו על הסבא, האבא והבן, יש איזה זיכרון כזה של תנועת ההשכלה, שאמרנו שפעם העולם בימי הביניים הוא העולם מאוד מאוד מסורתי. אנחנו נדבר על זה עוד. אנשים כמעט ולא שאלו שאלות. חיו חיים מאוד 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 הישרדותיים. ממש, מהיד לפה, מהיד לפה. בקושי היה להם זמן לחשוב כל מיני מחשבות. העולם שלנו הוא לא ככה. הוא מאוד הוגה, הוא מאוד מחפש, הוא מאוד פנוי לשאול את כל השאלות הקיומיות. ואנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצות, קודם כל על עצמנו ואחר כך גם על הילדים שלנו, שילכו לראות בשדות זרים ולמצוא תשובות לכל מיני שאלות. ככה זה לוקחים אחריות, מכירים אותם? כן? נכון, אז כל הזמן אני מקבלת מהם מיילים. זאת אפרת אריה, היא גם בוגרת שם דרשה, הידד, ממחזור ח', היא אחראית על כל הבנות שם. אז כל הזמן הם קודמים, את לא רוצה שהילדים שלך יקבלו תשובות ברשת. אני לא רוצה שאנחנו נקבל תשובות ברשת, בסדר? אנחנו רוצים לקבל תשובות מבית המדרש. וגם אם יש שאלות שאין להן תשובות, אז אנחנו רוצים לייצר תשובות. שבית המדרש, שוב, זה לא כי אנחנו בתחרות, אלא כי זה המהות, בסדר? זה המהות של התורה, שהיא תמיד חיה, היא תמיד פועמת, היא תמיד... המאור החי, איך הוא אומר את זה? שבפנימיות אור העליון שבאור התורה. וצריך ללמוד את זה, כדי שיהיה לנו לתת את זה. כן. מה? הלימוד אמונה. כן. עכשיו צריך גם לדעת, אנחנו לא בנים אמונה, אז אנחנו לא לומדות כל היום גמרא, ואנחנו יכולות ללמוד כל היום אמונה, הידד, איזה כיף לנו הרווחנו. ולישיבות לא יושבים כל היום ולומדים אמונה, עושים את זה ממש מעט, בסדר? עם שלושה סדרים ביום לומדים גמרא, סדר זה לא חצי שעה, ולא יודעת כמה שעות, אבל זה כמה שעות, בסדר? באמת רוב היום לומדים גמרא, וזה מצוין. זה מה שבנים צריכים. אין לי מושג, למדתי פעם גמרא בכיתה י"א, איזה שתי דפים לבגרות. זה לא היה כזה מעניין. עניין מילד. בסדר, בשקט אמרתי, שלא ישמע. אבל בסדר, אבל אצל נשים באמת החיוך שלנו הוא לא ללמוד גמרא. אבל אנחנו יכולות ללמוד אמונה כמה שאנחנו רוצות, איזה כיף לנו. אבל אצל בנים באמת הם לא לומדים הרבה, אבל זה בבחינת יותר מעט המחזיק את המרובה. זה עושה לך איזה מיקוד כזה לראש שלך. איפה העיקר? בסדר? הנה, ממש בסוף של הדף הזה כתוב למטה, מאיגרת התשובה, אתם רואות, ואם יבוא האדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה, בזמן הזה ואל דברת קצה מגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. זה לרב, יש, האיגרת התשובה היא כתובה בהתחלה של אורות התשובה. זאת איגרת, מאיגרות, מה שדיברנו על זה בשיעור שעבר. אבל מה הוא כותב באיגרת הזאת? אפילו אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה בדור הזה, בסדר? בדור הגאולה, בדור ראשית צמיחת גאולתנו. והוא לא מכוון את הלב שלו להסתכל על כל מה שקורה סביבו, אל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט. מה הכוונה? שאול הפילטר שלך, בדיוק מתר החליפה לנו מסנן התמי 4, תודה רבה. המסנן שלך, טוב, שדרכו את מסננת את כל המציאות. אם הוא לא מכוון על ההבנה שאני בדור הגאולה, ואני צריכה להעמיק את האמונה שלי, את ההבנה שלי מה זה הדור הזה, כל עבודת השם שלי היא לא במקום. ממש חריף מה שהוא אומר פה. לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הלימוד אמונה זה הפילטר, זה המסנן. טוב, כמו המשקפיים הוורודים. מה זה לימוד אמונה? תגידי את. נצח ישראל, תפארת ישראל. מי זה עם ישראל? מי זה, מה התפקיד שלה, מה קורה לנו בדור הזה? מה אנחנו, מה עובר על עם ישראל בדורות האלה? מה התפקיד של עם ישראל? זאת שאלה. שאלפיים שנות גלות היא הייתה שאלה תיאורטית. מה אני קשורה לעם ישראל? הרבה בנות כשהן מגיעות למדרשה הן שואלות אם לומדים פה חסידות, אם לא לומדים פה חסידות, מה לומדים פה, למה לומדים פה. באמת פה הרבה לומדים על עם ישראל, לא כי אנחנו חג'דמטים על להיות קומונריות, בסדר? לא כי אנחנו כל המורים צריך להתנדב, צריך להתנדב. בגלל המשפט הזה. כי אנחנו מבינים, הרב אומר לנו, זה לא שאנחנו המצאנו את זה, שאם את רוצה להבין את המיקום שלך בדור הזה, כשהשם צועק לך, קומי חמודה שלי, הגאולה התחילה, את על הרצף הזה של הגאולה, ואת מתעלמת מזה, לא את בטל, אני אומרת כאילו, ואני מתעלמת מזה, לא מדבר אליי, לא קשור אליי, מי זה עם ישראל, למה הוא נמצא איפה שהוא נמצא, השאלות הכלליות האלה, הן לא חודרות אליי, אני מפספסת את המהות של למה השם שם אותי עכשיו, אנחנו עוד נראה את זה, שממש גדולי ישראל הם כותבים על הנשמות המיוחדות שהשם שם בדור הזה, שבאמת הוא נותן לנו את התגבורת של כוחות, כדי שנוכל לגאול את המציאות כולה למקום שהקדוש ברוך הוא ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרסה והייתה לה אדוני המלוכה. זה לא דבר פרטי שאני עושה, זה דבר לאומי שעם ישראל כולו עושה, וכדי שנהיה במקום הזה של לעשות את זה אנחנו צריכים, זה לימוד אמונה, בסדר? זה להבין מי אנחנו, מה החיים שלנו, מה השם רוצה מאיתנו כאן ועכשיו, וכל התשובות הן אחרות, בסדר? אם היית חיה ב, לא יודעת, לא משנה איפה בגלות לפני 200 שנה, התשובות היו אחרות. ועכשיו התשובות הן אחרות. וזה ממש ללמוד לחיות לפי המסנן הזה. טוב, נתחיל את פסקה א', בסדר? שכנעתי אתכם שצריך ללמוד אמונה?
כן.
אתם לומדות אמונה? סתם, היום זה קל, לא? מלא, בעיקר מה שאנחנו לומדות, כשאת לומדת פרשת שבוע של הרב קשתיאל, זה ללמוד אמונה. כשאת לומדת, מה אתם לומדות? תגידו אתם. בטח, כל הרב קוק זה לאלה ולאלה, זה הוא המחדש הגדול של לימוד האמונה, הוא והרב חרלאפ והרב הנזיר ובעקבות ברור, אז זה מה שאמרנו שיעור שעבר, שבעבר היו מעט ספרים, ממש מעט, אמונות ודעות של רבי סעדיה גאון, הכוזרי, כל המהר"ל, רבנו בחיי, בסדר, חובת הלבבות, זה היה, רציתי להגיד עוד משהו שנייה, הרמב"ם, מורה נבוכים, זה גם ספר אמונה, אבל זה ספר אמונה קצת קשה, זה ספר קצת יותר מורכב ללמוד אותו, כזה, לא שאי אפשר, אבל זה קצת ברמה שכלית, כאילו טיפה יותר קשה. מסילת ישרים, למרות שהוא ספר מוסר, הוא גם ספר אמונה, כי הוא מכניס שם המון על מה המשמעות של החיים שלנו, ומי אני, ומה אני, ומה כל התהליך, אבל כן, אבל זהו, תראי כמה ספרים יש על הגמרא, בסדר? וכמה אמרנו עכשיו ב-2000 שנות גלות, זה בכלל לא פרופורציונלי. וגם את אלה מעט מאוד למות. מעט מאוד, ממש. טוב? טוב. אז נתחיל ללמוד, אבל כל דבר שהיום אנחנו לומדים, זה דרך העיניים האלה. אפילו הודיה לומדת פנינה הלכה, נכון? זה גם, זה לא נראה כמו ספר הלכה רגיל. נכון? כל הלכה שהוא כותב, גם אני למדתי קצת פנינה הלכה. אז אני ראיתי שזה פשוט, בגלל זה כיף ללמוד פנינה הלכה. כי זה מדהים, הוא לא כותב לך רק את ההלכה. הוא ממש כותב לך את הטעם של המצווה, וממש מקרב אותה ללב שלך, למה זה חשוב, ואיך לעשות את זה טוב, ומה הלב שלי צריך להתכוון בזמן שאני עושה את זה. הכל, בהכל היום כמעט נכנס הפן הזה של הפן האמוני של הלימוד אמונה, גם כשלומדים תפילה, בסדר? פירוש על התפילה, מי שאמרה פה תפילה לא תפסתי מזה. יאללה, פסקה א', מתחילים. קדימוש. מאמר הדור הוא סך הכל 15 פסקאות, הוא לא נמצא בתור ספר, הוא נמצא בתוך הספר בעקבי הצון. לא יודעת, באחד מהם שמה. טוב, ששם יש שם כל מיני מאמרים. לדוגמה, מה שאתם לומדות עם הרב חנני, המאמר של דעת אלוקים, זה גם אחד מהמאמרים שנמצאים שם. וואה, ליה. מה זה קשים? יש, צריך לעשות שיעורי עזר אחרי השיעור הזה. לא שפת. מה? ממש, זה באמת מאמר קשה. האמת שממש הצטערתי שזה עבר לאחרי צהריים. נראה לי אם זה היה בבוקר אני גם הייתי בה. ביום? זה ביום שני? כן, בשני אני לא יכולה, רציתי... היא גם באה?
אנחנו אולי נתמודד שלוש מילים, אבל את מתקנת שש מילים. כי היא מבינה מה אומר, אנחנו כאילו...
לא, זהו, זה מה שאני אומרת, שאם זה היה ביום רביעי בבוקר הייתי מבקשת מנעמה להחליף, אבל גם ברביעי אחרי צהריים ביום שני אני לא יכולה, כי אני שם. אז הפסדתי. טוב, אז אנחנו מתחילות את הפסקה הראשונה של מאמר הדור. אני רוצה שתגידו לי איזה תחושה הפסקה הזאת עושה לכם. טוב? איזה הרגשה? אני יודעת שהיא פסקה נורא נורא ארוכה, ובכל עוד אני אקרא את כולה, ואנחנו נלמד אותה עכשיו איזה 100 שנה, אז הכל בסדר, לא צריך להקשיב אל הכל. רק לזכור, רק להגיד לי בסוף איזה תחושה זה עושה לכם. יאללה. המכאוב הגדול, המדכא את הנפש, ביגון נורא ואיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב, מעט מחשבה, והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. נדבים ונמוגים הננו, למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בעינות נוראה ומצוקה שאול, והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור, אבל לא לספר נגיע לבבו למה נרווח לו, כי אם לבזות ולחרף, או להתקצף ולקלל. הצרה האיומה, הרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות, וכל תכונה זוהמת וקצופה ולחמה מתמידי. לו היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב ימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ועיקרים מתבזים ומזדללים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ועיקרם. ראי השם והביטה כי הייתי זוללה. והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלעתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון. כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר המגונים, נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו. אבל במה ננחם? כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי המוסרי והסוכלי של הדור, עד רבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות בין בבנים נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים, רצונות נכבדים, ובכל זה אנו רואים שחסר לנו הכל. לבד מה שלקינו בחפליים, לבד שאיננו נרדפים הצוואר, לבד מה שדמנו נשפחים כמים המוגרים ארצה, בין אנו מוצאים בנפשנו דרך איך להינחם, אפילו נוחם מועט על כל אדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים. הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואיננו יודעים כי אם להתרגש, להתקצף, לכעוס ולסנוא. אוי, מה היה לנו? בת עמי לאכזר, כיענים במדבר. לבד זה המסתמה הכללית הסובבת אותנו מעברים מהמון רב, הבוז והשפלות הפנימית המבצבצת אפילו מתוך ליבם של אותם הנדים לסברנו ואומרים שראוי לרחם עלינו, הם השפילו את רוחנו כל כך, עד שגם אנחנו אין אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו, כי אם בעין של זעם, של חשד ושל השפלה. כאילו אנחנו, רק אנחנו, הננו הרעים והחטאים, השכלים והחשוכים מכל עם, אשר על פני האדמה. אוי ואללהי. אז איזה תחושה עולה לנו מהפסקה הזאת?
שואה.
שואה. נודע לפני השואה אפילו. אבל קשה. מה עוד? מה, אין תחושות? לא מרגישים פה כלום?
עצוב.
רגילים לשמוע כאלה דברים מהרב קוק?
ממש לא.
ממש לא, נכון? בדרך כלל כל הפסקאות של הרב, לא משנה על איזה תופעות קטסטרופליות. כן, ממש, תמיד הוא מסיים באיזה פסוק של נחמה, באיזה וואו כזה, יהיה בסדר, הכל הולך אל הטוב, אנחנו בכיוון הנכון. זה לא סתם שהרב באמת הפסקה הזאת, היא מתחילה במכאוב ונגמרת באוי ועלילי. כי באמת מה הרב רוצה להגיד לנו? תהפכו שנייה את הדף. יש פה מאחורה, שנייה, אני, יש לי רק שיר אחד. אתם מכירות את חיים נחמן ביאליק, שמעתם עליו? פעם היה כתוב שהוא המשורר הלאומי. נראה לי צריך לעשות חידון, מי מכיר אותו? לא, בסדר, יש לי את זה בדף אחר. הוא כתב שיר שהוא חי ממש בתקופה הזאת, ביאליק, בסדר? פעם הרב צבי יהודה אמר על ביאליק ועל אחד העם, מכירות את אחד העם? זה לא רק שם של רחוב, זה שם של כינוי לאחד מהוגי הדעות ברשת הציונות. אחד העם הוא היה כזה בן אדם ממש ממש של שכל, והוא דווקא גדל בבית חסידי כזה של נשמה והתלהבות ורגש מאוד מאוד. וביאליק הוא דווקא היה אדם מאוד 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 של רגש, והוא גדל בבית ליטאי כזה, דוך, שכל, בלי... לא יודעת אם הייתם פעם בתפילה כזאת של חזונישניקים, היה לצא לכם? ליעקב יש אחות חרדית, שתי אחות חרדיות. אז אחת מהן זאת שגרה בזיכרון, אז היא ממש חזוניש. אין קבלת שבת. לומדים, 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 באים לבית כנסת, לומדים, 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 ברכו, זהו, ככה. כל אחד אומר בשקט לחד עודי, אין מנגינה אחת בתפילה, כלום. ככה ביאל גדל, טוב? אולי אפילו יותר, לא יודעת, לא גרוע, סליחה. אבל זה פשוט סגנון. אבל אז הרב צבי יהודה אמר שאם היו מחליפים אותם, שביאליק היה גדל בבית חסידי, ואחד העם היה גדל בבית ליטאי, אולי יוצא לנו גם מנהיגים עם שיעור קומה, וגם ששורשיהם חזק ככה בעבודת השם, אבל הקדוש ברוך הוא כיוון אחרת. וביאליק ממש כותב שיר בתקופה הזאת, שהרב מדבר עליה, בסדר? קוראים לשיר הזה לבדי. והוא מתאר לנו מה עובר על עם ישראל בגלות אירופה. אחר כך נגיד שנייה קצת מה היה בצפון אפריקה, זה היה נראה קצת אחרת, אבל באירופה ככה זה נראה, בתקופה הזאת של סוף המאה ה-19. כולם נשא הרוח, כולם שחף האור, שירה חדשה את בוקר חייהם הרנינה, ואני גוזל רך, נשתקחתי מלב, תחת כנפי השכינה. אנחנו לא נעשה פה ניתוח ספרותי לשיר, אבל רק את הרקע של זה, מה שהוא מתאר ביאליק זה ממש איך שהיה, איך שהיו נראים בתי המדרש. בסדר? מי זה האור שסוחף את כולם? ההשכלה? בדיוק, הלוואי התורה. לא. תנועת ההשכלה ממש מרוקנת את בתי המדרש. כולם בנהירה. מה שאמרנו קודם, ללכת לראות בשדות זרים, כשלתורה אין תשובות עמוקות ובהירות על שאלות קיומיות שמטרידות את הדור הצעיר, אז הדור הצעיר הולך לקרל מרקס, לסוציאליזם, לבונד באמריקה, בסדר? זה אז תנועות הנוער והתנועות הרעיוניות שסחפו את הדור הצעיר. ואני גוזל רך, נשתקחתי מלב תחת כנפי השכינה, ככה הוא מרגיש. בדד בדד נשארתי, והשכינה אף היא, כנף ימינה השבורה על ראשי הרעידה. ידע ליבי את ליבה, חרוד חרדה עליי, על בנה, על יחידה. וטוב, אפשר לקרוא את כל השיר, זה באמת, זה קצת מכניס אותנו לתוך האווירה של באמת איפה הרב, על מה הוא כותב, מה הייתה האווירה ברחוב היהודי באותה תקופה. ממש ככה, כבר נתגרשה מכל הזוויות, רקות פינת סתר שוממה וקטנה נשארה, בית המדרש, ותתקס בצל והאי הימה יחד בצרה. וכשקלה לבבי לחלון לאור, וכשצר לי המקום מתחת לכנפה, כבשה ראשה בכתפי ודמעתה על דף גמרתי נטפה. חרש בכתה עליי ותתרפק עליי, כמו סחה בכנפה השבורה בעדי. כולם נשא הרוח, כולם פרחו להם, ויוותר לבדי לבדי. וכן סיום של קינה עתיקה מאוד, וכן תפילה בקשה וחרדה כאחת. שמע אוזני בבחייה החרישית ההיא, ובדמעה ההיא הרותחת. אבל גם ביאליק בעצמו בסוף יצא מבית המדרש. ברוך השם שאנחנו אחרי 120 שנה יכולים לראות את הפריחה שיש לתורה בארץ ישראל, אז אנחנו לא ניפול לצער הזה. אבל מצד שני אני חושבת שזה כן חשוב לנו להבין מה קורה שם, כי זה באמת מאוד מאוד משפיע על איך מדינת ישראל נבנית מתוך הנתק הזה. עומדים אבות שהבנים שלהם ככה בורחים מבית המדרש וממש קוראים עליהם קריאה, בסדר? ממש כאילו מתו להם הבנים שלהם. יש נתק מאוד מאוד חזק בין האבות לבנים. כשאומרים לנו מאמר הדור, מה אתן מבינות במילה הזאת הדור? מה המשמעות שלה? מה? המעבר מאב לבן. אז הנה יש לנו פה ילדה מצטיינת. הרבה פעמים כשאומרים מאמר הדור, אז חושבים שזה מדבר על הדור, על דור הגאולה. אבל הודעה אומרת לנו לא. המהות של מאמר הדור, מה זה דור בעצם? זה הזמן שעובר מאז שבחור נהיה לאבא והוא יולד בן. זה דור. פעם דור היה 20 שנה, שזה כביכול המינימום ההגיוני בין אבא לבן שיהיה מרווח, לפחות 20 שנה. היום דור נראה לי הוא 5 דקות, סתם, 5 דקות הגזמתי. פעם רב אבינר אמר שזה שנתיים, אבל נראה לי שזה כבר צריך להתעדכן לזה קצת פחות. אבל הודעה צודקת, המהות של מאמר הדור זה הפער הזה, בין האבות לבין הבנים, שלאט לאט נעמוד עליו. ועל זה הרב כותב, מסביר לנו איך אנחנו מתגברים על את כולם נשא הרוח, שהאבות מצד אחד החזיקו מאוד מאוד חזק את עבודת השם, ואנחנו, זה התכלית שלנו. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. אנחנו חלק משלשלת הדורות. חכה שנייה, אל תרוץ כל כך מהר החוצה מבית המדרש. בוא, יש לתורה מה להגיד לך. במה הבנים אומרים? וואו, תראו מה קורה שם בחוץ. למה אני צריך להקשיב לכל הכן, לא, אולי, רגע, שנייה, עוד מעט, תחשוב עוד פעם, לאט לאט. נכון? פעם הלכתם להתלונן לסבתא שלכם על איזה משהו? לקטר לה על איזה משהו? יש לכם סבתא בכלל? ומה היא אמרה לכם?
כן. מה אתם יכולים
להגיד? מה זאת אומרת? כן, ככה היא אומרת. אני חושבת אבל שהרבה פעמים זקנים, מה הם יגידו? אז תחכי עוד קצת. כבר זה יעבור, תחכי בסבלנות, יש דברים יותר גרועים, נכון? למה? כי כשבאמת מסתכלים על זה בפרספקטיבה של אישה בת 60-70 שנה, לא יודעת בת כמה סבתא שלכם, אז באמת חכי עוד שנה זה יעבור, אל תהיי כל כך בהיסטריה. אבל הדור הצעיר הוא נמצא עכשיו בתוך כל ההתבחבשויות, הנפש, השאלות, הרצון, לכבוש את העולם. מה תחכי שנייה? למי יש שנייה לחכות בכלל? השנייה נגמרה, ביי, עברתי הלאה, בסדר? זה ממש פער מאוד מאוד חזק שהרבה הרב יסביר לנו עליו. אז יאללה, אז אנחנו רוצות להבין קודם כל למה הרב כזה עצוב, מה קרה לו, טוב? איפה האופטימיות, איפה הראייה לעומק שהרב מלמד אותנו להסתכל על המהות של הדברים, וגם קצת להבין באמת מה קורה לדור הזה. אז המחוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, מי מרגיש אותו? המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה. בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. השנייה, אני רק אגיד עוד מילה אחת הקדמה לפני שנתחיל. אני חושבת שאת החלק הראשון הזה של הפסקה, הרב נותן לנו ממש הרבה תובנות על איך אני מתמודדת עם צרות בחיים שלי באופן פרטי. בסדר? כאילו זה לא רק על להבין איפה הדור נמצא ואת הכאב של הדור, אלא הוא גם נותן לנו כל מיני ככה תובנות בעיניי עליי, על איך אני מתמודדת כשבא עליי איזשהו מחאוב, גם אם הוא לא כזה לאומי וכללי, אלא משהו מאוד מאוד פרטי. אז הוא מגדיר פה מי מרגיש את הכאב הזה. מי מרגיש את המחאוב? לא, זה לא מה שהוא אומר. כן, מה הכוונה? מה? המשכילים? דווקא מה שאני קראתי פירוש זה משהו טיפה אחר, אבל ותראו, בייחוד עוד יותר אם הוא מה? מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. מה הכוונה? כתוב בחז"ל, באים איסורים לאדם, מה המשך? חידון. אם באים איסורים לאדם, מה הוא צריך לעשות? לא יודעת? שמע ישראל. יפה, נכון, יפשפש במעשיו. מה הכוונה? לפעמים אנחנו חושבים, יש איזו תפיסה כזאת שאנחנו יכולים לחשוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו איסורים כדי להעניש אותנו. חס וחלילה. עשיתי משהו לא בסדר, בטעות הדלקתי אור בשבת, או לא בטעות בררתי את הקליפות של הבוטנים מתוך הבוטנים, תראה, השם מביא לי עונש, לא יודעת מה, איבדתי 100 שקל. טוב? לא. אז חז"ל לא אומר לנו, לא מסביר לנו את זה ככה. מה זה באים איסורים לאדם יפשפש במעשיו? זה קצת המשך אולי של מה שדיברנו על הניסיונות של אברהם אבינו ביום שלישי. מה המשמעות של ניסיון? ניסיון, איסורים זה ניסיון. המטרה שלהם זה בעצם לרומם אותי לאיזושהי מדרגה רוחנית יותר גבוהה. לעולם משהו שחסר לי, הוא מכריח אותי, מה הוא מכריח אותי? להתאמץ, למצוא תשובה. לגדל בתוכי כוחות חדשים. מכירים את זה? יש לכם אחים קטנים, אחיינים קטנים, לא יודעת, משהו כזה שהם צריכים להתחיל ללכת והם קצת בטטות כאלה ולא זזים, ואז מעמידים אותם באמצע הסלון, בלי שום דבר מסביב, הולכים צעד אחורה, והמסכן מבנוביץ' הזה עומד. מה הוא מרגיש? אלי, אלי, למה עזבתני? מה זה ההורים הרעים האלה? למה הם עוזבים אותי באמצע? ככה מופקר, הם מתים מפחד להתיישב, מתים מפחד ללכת, אבל אז מה הם צריכים לעשות בעצם? צעד, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. פתאום הם מתחילים ללכת, זה בדיוק זה. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לנו, את צריכה לגדול. את צריכה לצאת מאזור הנוחות שלך. זה משפט מאוד אהוב, נכון? הוא כזה צלצל טוב. איך תצאי מאזור הנוחות שלך? אני אעשה לך קצת איזה רעידת אדמה כזאת. יהיה לך מעצבן בחדר במדרשה. פתאום הבוס שלך יפטר אותך מהעבודה ולא יהיה לך מזכורת. פתאום אחותך המעצבנת כל היום לא יודעת מה יתהפך לה על הראש. רבה איתך כל פעם כשאת חוזרת הביתה. בסדר? מה השם עושה לנו? מזיז לנו קצת את המצב שאנחנו נמצאים בו. באים איסורים לאדם יפשפש במעשיו הכוונה. אני לא באה ואומרת עכשיו, וואי, הקדוש ברוך הוא, למה דפקת אותי, מה עשיתי לא טוב? בטח גם כן, אבל התשוב, היותר העומק של זה, זה אני באה ואומרת, ריבונו של עולם, איזה מדרגה חדשה אני צריכה להיבנות בה. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים כשיש לאדם משבר, או כשיש לאדם קושי? אולי זה קרה לכם גם פעם, שבאתם בשירות, היה לכם מעצבן, ובאתם לרכזת, או למנהלת, או לאמא, בסדר, גם אמא היא לפעמים נגמרת לסבלנות, ואמרתם לה, אוף, קשה לי, אין לי כוח, ואז התחילה להגיד לכם, אז תעשי ככה, ותעשי ככה, ותקני ככה, ותקני ככה, ומה את רק רצית? שתשמע אותי, כן, שיקשיבו לי, שלא ישר יגידו לי מה לעשות. אבל א', זאת נטייה מאוד מאוד אנושית. יש בעיה, בואו נמצא לפתרון, נכון? בואו נמצא לפתרון. הדור הצעיר עוזב את בית המדרש, טיק טיק, בוא נמצא לו פתרון, נצעק עליו, נקשור אותו, ניתן לו מלגה, נעשה לו מבחנים, נוציא לו חולצות, לא יודעת. ישר נמצא פתרון. הרב אומר, רגע, רגע, באים איסורים לאדם יפשפש במעשיו. אם אני רוצה לגדול, שלב ראשון, אני חייבת להרגיש את הכאב. זה ממש קשה. להרגיש את הכאב, נכון? זה ממש לא דבר שבא לי לעשות אותו. כשמעצבן לי, לא בא לי לשבת ולהגיד אוף. לפעמים כן קצת נחמד לי להיות מסכנה, ולטבוע בביצת הייאוש העצמי והרחמים העצמיים. נכון. אבל רוב הזמן אני מטטל את זה, אין לי כוח, לא רוצה. הרב אומר, רגע, כדי שעם ישראל יוכל לצאת מהמקום הקשה שהוא נמצא בו, המכאוב הגדול המדכא את הנפש הוא מצוי, תשימו לב אליו, כדי שתצמח בי ההכרה הזאת שלפשפש במעשיי, אני צריכה שנייה להיות בכאב. אני אומרת דבר והיפוכו, ברוכים הבאים לעולם המבוגרים, ככה זה. נכון, יש את המשפט הזה שאי אפשר להחזיק את החבל בשתי קצותיו, אז אני אגלה לכם, יש דברים שאפשר להחזיק את החבל בשתי קצותיו. זה בדיוק, אני מרגישה שדווקא פה על הפסקה הזאת, זה ממש להחזיק את החבל בשתי קצותיו. מצד אחד, כדי שאני אוכל לצמוח מהניסיון, אני צריכה להיות בכאב. אני צריכה לאפשר לעצמי, זה מאוד מאוד קשה. אבל אני צריכה כל הזמן גם לשים לב איפה אני נמצאת, שאני לא מתמכרת לרחמים העצמיים, שאני לא טובעת בביצה הזאת ומכניסה את עצמי לעוד יותר ייאוש ולעוד יותר בסה. אבל מצד שני אני אומרת עוד פעם, אני ממש צריכה להיות עדינה במקום מאוד מאוד של התבוננות על עצמי, להגיד אני רוצה לחוש את החיסרון, אבל אני גם לא רוצה להתמכר אליו. היום לצערי יש זרמים בפסיכולוגיה שהם ממש מתמכרים לכאב. תהיי בכאב שלך, תרגישי אותו, תצבעי בו, בסדר? אנחנו לא רוצים להגיד את זה. אנחנו רוצים להגיד שיש פה, בגלל זה הוא אומר לנו הרב, מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. אני צריכה עדינות כזאת של לזמל מנתחים, לדעת להיות בחוסר, אבל גם להיות עם ריבונו של עולם בתוך החוסר הזה, ולצאת משם במקום של אני רוצה לצמוח, השם תעזור לי, אני לא לבד כאן. השם לא אין לי כוח, אלא תן לי כוח, בסדר? אחרי אין לי כוח, גם להיות במקום של תן לי כוח. ובאמת אין לתאר ולספר את המצוקה הזאת, את הכאב הזה, שהרב מתאר לראות את מה שביאליק אומר לנו, את הלבדי הזה, את אני לבדי נותרתי תחת כנפי השכינה. נדבים ונמוגים אנו, הננו, סליחה, למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו, בעינות נוראה ומצוקה שאול. המצוקה של מי? של האבות או של הבנים? מה הרב? אה? למה את אומרת של הבנים? זאת אומרת, יש להם מבוכה. אני חייבת להגיד שהם דווקא לא הרגישו שהם לא מוצאים את עצמם. הם הרגישו, וואו, יצאנו מעבדות לחירות, בנגלה. בסדר? בתחושה של איך זה נראה עכשיו, ממש הדור הזה מספר, אפשר לראות עוד שיר, טוב? זה שיר מה זה יפה, במקרה פעם מצאתי אותו, של דוד שמעוני, הוא היה משורר, שכתב שירים ממש אז, בתחילת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ממש בתחילת הציונות. ותראו איך הוא קורא לשיר הזה, אל תשמע בני. על איזה פסוק זה? כן, כן, אוקיי, הוא כאילו מגיב לשמע בני מוסר אביך. אל תשמע בני אל מוסר אב, ולתורת אם על אוזן תת. כי מוסר אב הוא קו לקו, ותורת אם לאט לאט, וסופת אביו דוברה כן. הקשיב האיש לשיר הבן, לשיר הבן ולשיר הנין, הבא בעד ערפל אב. ודרוס לך שביל, וסורה מן הדרך הלך באב, כי למה תחטא אל הדור, דור עתיד, רחוק, מוצף אור, בלילה קר, בליל אדר, באישון, כאילו כשהאימא ישנה, באישון האם, באישון האב, את תשמע איך הרוח שר את שיר הבן, שיר גיל וקרב, בלילה קר, בליל אדר, הקשיבה, איך האביב שר. אז מצד אחד בתל אומרת לנו, מה? נכון? וואי, זה היה, מה זה סייג דשמי כשמצאתי את זה? הרגשתי כאילו איך השם עושה לי קחי בשביל הבנות. מצד אחד בתל אומרת, ברור שהבנים חסר להם. אבל בנגלה הם ממש לא הרגישו שחסר להם. טוב? הם הרגישו, הקשיבה איך האביב שר. יודעות מי זה גבר רפ? שמעתם עליו? דינה אשתו, היא מלמדת פה בתוכנית הוראה. אז הדסה תלמד לנו. גבע, הוא היה אלוף במילואים, אלוף, לא במילואים, הוא היה בצבא. אחד ממעט, עוד לפני שהיו מלא דוסים בצבא, הוא היה חבר של דרור ויינברג, ממש קרוב, של מורדכי יוגב, של אפי איתם, פעם לפני אלי ולפני עצמונה ולפני כל המכינות, היו ארבע דוסים בצהל, זהו, ארבעתם. לא היה עוד, נגמר. אז הוא שנים היה בצבא, והוא השתחרר ממש בגירוש, מגוש כתיף, ואז הוא הקים את העמותה של פנים אל פנים. אני מכירה את זה כי גיסי עבד אצלו ממש אז בגירוש, והוא ממש, הוא סיפר, בתל אני אומרת את זה בהמשך למה שאת אמרת, מה זה פנים אל פנים? בהתחלה, בתקופה של הגירוש, לפני שהיה גירוש, אז ממש עברו מבית לבית, ופשוט סיפרו לאנשים מה זה גוש כתיף, לאנשים מכל רחבי הארץ, לא רק למתנחלים, מה זה הגירוש, מה הולך להיות שם, למה ארץ ישראל היא שלנו, זאת הייתה, כל כשאני נזכרת בזה, יש לי צמרמורת פיזית, זה כאילו הייתה תקופה לא מן העולם הזה, ממש זה באמת היה מאוד מטלטל, אבל אחרי הגירוש הם לא הפסיקו עם זה, והמוטלת של פנים אל פנים ממש המשיכה לעבוד, כי הם אמרו, הגירוש זה היה רק סימפטום, זה לא היה, לא נגמרה הבעיה של הנתק הזה, ואז הם הקימו מלא מלא מניינים ביום כיפור ואחר כך בעוד חגים ובשבתות, בכל מיני קיבוצים חילונים, שמהרגע שהקימו אותם לא היה שם כלום. לא מקווה, לא בית כנסת, לא שום דבר. ואז שמעתי את גבע מספר באיזה שיחה כזאת, שהיום, לא היום, כבר זה היה לפני 20 שנה, אבל שהוא סיפר איך אחרי שנים, כשאותם חלוצים הקימו והרגישו, אנחנו, האביב קורא לנו, עזבו אותנו מהאבות האלה, מהזקנה הזאת, מהמסורת המכבידה הזאת, די, רוצים חיים קלים, אומר איך אחרי שנים, כשהם בעצמם נהיו הורים לילדים, כשהם בעצמם פתאום התחילו לחפש את הקשר הזה, כאילו ממש כמה הם הרגישו כמו עץ שאין לו שורשים, שהוא פשוט גדל על, על ככה, כאילו על, על כלום. ואז הם התחילו כאילו את כל החזרה הזאת של להקים בתי כנסת ומניינים, ומה שאת אומרת, המצוקה של הבנים היא יותר מתחת לפני השטח, היא חלחלה עם השנים. אבל את צודקת, בוודאי שהייתה מצוקה, אבל זה גם חלק מהכאב, שיש פה אבות ובנים יחדיו מתהפכים בחבלה בעינות נורא ומצוקי שאול. המצוקה היא של שני הצדדים, אבל הבנים מרגישים רחוקים, שכל הזמן כועסים עליהם, שכל הזמן לא מרוצים מהם, נכון? מכירות את זה מגיל ההתבגרות? זה ממש נראה גיל ההתבגרות. והאבות מרגישים שהם לא מדברים בכלל את אותה שפה, רק אכזבה, רק מרחק, רק פחד. הרבה פעמים כשאתה פועל מתוך פחד, זה מקרב או מרחיק? מרחיק. זה רק יוצא יותר משפריץ כעס ומשפריץ אכזבה ומשפריץ את החרדה שלך. בסדר? טוב, רגע, עוד דקה. טוב, אולי רק נתחיל את זה. והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. מרוב כאב, מה הרב מתאר לנו פה? שמה קורה לדור הזה? שמה הוא לא מסוגל? כן, לספר למי אבל? ל? אחד לשני, נכון? מה זה דיבור? מה הדיבור עושה? את צודקת רחל, באמת הכאב הוא כל כך גדול. אני חושבת שכולנו יכולות קצת להזדהות עם זה, שלפעמים נכון יש איזשהו משהו שמטריד אותך ואת ממש מרגישה כאילו יושב לך איזה ענן כזה על המוח או על הלב, וכל דבר צבוע בצבע של הענן הזה, וכל דבר שקורה לך הוא כאילו נבלע בתוך איזושהי תחושה כזאת של הרפול מרוב משהו שמציק לך. לא מזדהות? מטר מזדהה איתי? אוקיי, יופי, יש פה כמה שהם מזדהות עם הרב קוק, זה לא איתי, סבבה? אבל באמת הוא אמרנו, לפעמים מרוב שמשהו מטריד אותך, נוטל ממנו את כישרון הדיבור. מה הדיבור עושה? נכון, מעולה. קודם כל דיבור, הוא נותן לזה קיימות. אנחנו מכירות את זה שבעולמות האלה של המוח שלנו, יש מחשבה, זה לא רק במוח, בכללי, מחשבה, דיבור ומעשה, נכון? זה כמו איזשהו משפך כזה, אמא שלי תופרת. אז פעם בילדותי הייתי מדמיינת כל מיני סמלות, ואז הייתי מנסה להסביר לה, אבל לא הייתי מסליחה, ואז הייתי אומרת לי, תציירי את זה. ואז הייתי מציירת את זה, ותמיד זה לא היה יוצא כמו מה שחשבתי. ואז כשאמא שלי הייתה תופרת את זה, זה גם לא היה יוצא, לא כמו מה שחשבתי ולא כמו מה שהיה בציור. אבל זה היה יפה, כי אמא שלי ממש מכשרת. אבל מה רציתי להראות בזה? שבעצם תמיד יש פער בין מה למה, בין המחשבה. המחשבה היא מעופפת, קורא לכם לפעמים שאתם מצוות עם עצמכם, מתחילות לחשוב על מה אני אקח מחר, מה אני אעשה בשבת, ומגיעות בכלל לחשוב על הקייטנה שהייתי בה בכיתה ג', איך? אין לי מושג. המחשבה היא ממש ממש מעופפת. מה הדיבור עושה לה? הוא מנחיח אותה, אמרה לנו בתל, הוא שם לה מילים, אותיות, כמות, תדייקי את מה שאת חושבת. תמיד זה יהיה לא מדויק ב-100%. תמיד המחשבה תהיה יותר מקיפה ממה שהמילים יכולות להוציא לפועל. ומה עוד יותר מצמצם את הדיבור? הדיבור מצמצם את המחשבה. המעשה, בטח. בדיבור אני יכולה לדבר, וואו, מפה עד לירח. בסוף הצלחתי לעשות שמינית מזה, 80% מזה, לא יודעת, כל אחת עם המוטיבציה שלה והיכולות שלה והסיטואציה שהיא הייתה בה. אבל תמיד זה מצטמצם, המחשבה, הדיבור מהמעשה, זה מצמצם אחד את השני, אבל מצד שני, בתל אומרת לנו, נכון שזה מצמצם, אבל זה נותן לזה קיימות, זה קיים. כשאמרתי משהו, הנה, יש אותו. לא משנה אם אמרתי אותו לעצמי, או לא משנה אם אמרתי אותו לאחרים. אולי לפעמים כשאני אומרת לאחרים זה קצת יותר חזק. אבל נגמר לנו הזמן, אז נמשיך שבוע הבא.